תו הרמה, ביורה דעה, סימן פי זין. יש אומרים, ואסור לחטות האש תחת גדירה של עובד כוכבים, לפי שהם מבשלים בהם פעמים חלב, פעמים בשר. והמחטה תחת גדרה של עובד והמחטה תחת גדרה שלהם בא לידי בישול בשר וחלב. זאת אומרת, המקור לדין הזה זה הגעת מרדכי בפרק כל הצלמים. אז שם כתוב שיש איסור לחטות האש תחת גדרה של עובד כוכבים. הפירוש הוא, הוא מעמיד על על הקירה של הגוי, הוא מעמיד סיר שלו, סיר שיש בו בישול של יהודי, בישול כשר. אבל כיוון שאנחנו צריכים לחשוש שהגוי הזה מבשל על אותה קירה בשר וחלב, ויכול להיות שעכשיו כשהוא מחטא תחת הקדרה, אז למעשה הבשר והחלב שהגוי שגלשו מהקדרות של הגוי מתבשלות, מתבשלים עכשיו על ידי החיתוי שלו. ובישול, יש איסור מיוחד, איסור דאורייתא, לבשל בשר וחלב. גם אם אדם לא אוכל בשר וחלב, רק לבשל את הבשר והחלב, כבר זה אסור. אז כיוון שיש פה שאלה של איסור דאורייתא, אומר הגאת מרדכי, שאסור לחטות האש תחת גדרה של עובד כוכבים, לפי שהם מבשלים בהם פעמים חלב, פעמים בשר. כותב כאן הרבי עקיבא האיגר בחידושים, קשה לי, האינו מכוון לבשל, הרי הוא לא מתכוון לבשל, רק לחטות באש, ופסיק רי שאלו אבי. זאת אומרת, מה אתה חושש? הרי הוא עושה את כל הפעולה של החיתוי, כדי שהגדרה שהוא העמיד על הקירה, תתבשל, הגדרה הזאת היא גדרה מותרת. אלא מה אתה אומר? אבל אולי יש פה בתוך בתוך הגחלים האלה יש תערובת של בשר וחלב שהם עכשיו התבשלו כתוצאה מהחיתוי שאני חיתיתי. אני לא מתכוון לזה. מה תגיד פסיק רשי? אז אומר רבי עקיבא האיגר, גם לא ברור שיש פה פסיק רשי, הוא פסיק רשי לא אוהב. דשמה לא בישל העובד כוכבים בגדרה בשר וגם חלב. לא ברור שהוא בישל כאן גם בשר וגם חלב. אז אומר רבי עקיבא האיגר בהסדר דברי הרמ"א, וצריך לומר, דדווקא בספק דלהבא, שמא לא יהיה נעשה כן במעשה שלו, כמו גורר כיסא וספסל, דעה בספק שמא בגרירתו לא יעשה גומה, אז במקרה כזה אנחנו אומרים שיש יתר מצד דבר שאינו מתכוון. אבל בספק דעבר, כמו אחר, שאם יש בגדרה בלוע, הכוונה בליעה, של בשר וחלב, וחיתוי זה, בוודאי יתבשל. אלא מה הייתה הטענה של רבי עקיבא האיגר? מי אמר שיש? הספק שמא אין בו בליעת בשר וחלב. אז אומר רבי עקיבא האיגר, רואים ברמה שהוא הבין שזה נקרא פסיק רשע. רואים ברמה שהוא הבין שזה נקרא פסיק רשע. רק מה? הרבי עקיבא האיגר טוען שהדברים האלה של הרמ"א לכאורה הם במחלוקת עם מה שמצאנו בתז בשינטת זין. בתז בשינטת זין כתב שם לדעת הטור בנועל התיבה. את יש פה ארון. ואדם רוצה לסגור את הארון. סגירה כזאת שהיא סגירה הרמטית. ויכול להיות שבתוך הארון, כשהוא סוגר אותו, יש זבובים שניצודים על ידי סגירת הארון. אז כתב שם התז, לדעת הטור, בנועל התיבה וספק אם יש זבובים, דמותר לנועלו. דעה ודבר שאינו מתכוון. ואף דעה ופסיק רשי, מכל מקום דילמה אין שם זבובים ולא הווה פסיק רישא. אם כן לכאורה, בנידון דידן, היתר גמור. זאת אומרת, רבי עקיבא איגר מצביע על סתירה לכאורה בין הפסק של הרמ"א לפסק של התז בשין ט"ז. ברמ"א רואים שאם יכול, הוא לא יודע, אבל יכול להיות שבפעולה שהוא עושה, הוא עושה פעולת בישול של בשר וחלב. פסיק רישא שתעשה פה פעולת בישול של בשר וחלב. אז ברמ"א כתוב שזה עשו. לעומת זאת בתס כתוב שגם אם יכול להיות שכשהוא סוגר את הארון יש בו פסיק רישא של צידה, אז אומר התז שזה מותר. התז התיר, לדעת הטור. והרבי עקיבא איגר מאיר שלכאורה שתי ההלכות האלה הן שתי הלכות סותרות. האמת היא שהמשנה ברורה בשין ט"ז כבר דיבר על כך בביאור הלכה, הוא הביא את התז, ולולי דבריו הוא כותב, הסברה להיפוך, דאם האיסור יעשה בוודאי על ידי המעשה, במקרה הזה זה המעשה של הנעילה, אך ספק הוא אם יש כאן איסור, אבל לספק הדאורייתא. כך טוען המשנה ברורה. בהמשך הוא מביא את הרמ"א, אבל לאחר מכן הוא כותב, אכן מצאתי ראיה לדברי התז מדברי הרמב"ן במלחמות פרק קירה, גבי המיחם שפינהו. ששם הגמרא מקשה והלא מצרף. והגמרא עונה, רבי שמעוני, ואמר דבר שהם מתכוון מותר. שאלו שם הראשונים, הרי מודה רבי שמעון מציק רישי, אז הרמב"ן במלחמות תירץ, דלאחי אינו אסור לשפוך מים למיחם, ולא חיישינן למצרף, אנחנו לא חוששים שבשפיכת המים יהיה צירוף, ושמא לא הגיע לצירוף, אף על פי שנתחמם הרבה, שהמים מנעו אותו. זאת אומרת, יש פה ספק, אולי לא הגיע לצירוף, גם אם נתחמם הרבה, כי המים מנעו אותו. או, שמא כבר נצטרפה. וכן תרץ המאירי שם. אומר המשנה ברורה, הרי דגם בדבר התלוי בספק דלשעבר, גם כן אמרינן דבר שאינו מתכוון מותר, כדברי התז. אז יוצא לכאורה שיש פה מחלוקת בין התז והרמב"ן והתז מצד אחד, לבין הרמ"א שראינו בסימן פ"ז, שהביא את הגעת מרדכי, ששם יוצא שבפסיק רי שבספק דלשעבר, כתוב שאסור. כך לכאורה. והתימה על שני הצדדים. זאת אומרת, ראשית יש מקום לשאול, לפי הבנת המשנה ברורה, איך הרמ"א, אמנם הרמ"א ציין שם שזה יש אומרים, אבל בפשטות היש אומרים שם נובע לא מצד הנקודה הזאת, שהעיר עליה רבי עקיבא איגר, פסיק רישא דלשעבר, אלא יש שם בעיות אחרות, לכן הרמ"א תלה אותם, בשיטה, ביש אומרים. כל פנים היה צריך לציין שיש מי שחולק על כך וסובר שזה מותר אפילו לכתחילה. כל פנים מצד ההיבט הזה. ושנית, על התז יש מקום לשאול. הרי בסופו של דבר, דברי הרמ"א בסימן פ"ז, כמו שאומר המשנה ברורה, וכמו שהבין הרבי עקיבא איגר, עומדים בניגוד לדברי התז. רב שמואל רוזובסקי בשיעורים שלו רצה לומר שלכאורה הוויכוח הזה תלוי בחקירה שחוקר רב אלחונון בכתובות, בדף ו'. שם הוא דן בשאלה, בדין הזה שאנחנו אומרים שמודה רבי שמעון הוא פסיק רישא, מה הסברה? מדוע רבי שמעון בפסיק רישי מודה? אז צד אחד אומר שכשיש מצב, באמת אדם עושה פעולה, ההגדרה הרגילה, אדם עושה פעולה מותרת, ואיתה עלולה להיגרר פעולת איסור, אז זה, את המצב הזה אנחנו מגדירים כדבר שאינו מתכוון. הוא לא מתכוון לפעולת האיסור. ובזה נחלקו רבי יהודה ורבי שמעון. רבי יהודה אוסר ורבי שמעון מתיר. כשיש מצב שבו בהכרח תיגרר פעולת האיסור עם פעולת היתר שאני מבצע, אז במקרה כזה רבי שמעון מודה. אנחנו יכולים לומר שרבי שמעון מודה בגלל כיוון שבהכרח תיגרר פה פעולת איסור, אז הוא נחשב כמתכוון לעשות את פעולת האיסור. זה צד אחד. והצד השני זה שגם אם נניח שלא נראה אותו כמתכוון לעשות את פעולת האיסור, אבל בסופו של דבר, כיוון שהוא מתכוון לפעולת היתר, ופעולת היתר הזאת בהכרח גוררת איתה פעולת איסור, אין צורך שהוא יהיה מתכוון על פעולת האיסור. מספיק שהוא מתכוון לפעולת היתר. פעולת היתר הזאת, כיוון שתמיד היא מושכת איתה את פעולת האיסור, אז ממילא האיסור שנגרר אחריה הוא כבר הפך להיות חלק ממנה. חלק מהפעולה המותרת. אז אתה לא צריך להגיד שהוא מתכוון לפעולת האיסור. הוא מתכוון לפעולת היתר. אבל כיוון שבהכרח שפעולת האיסור תמיד היא נגררת אחריה, פעולת האיסור הזאת היא תמיד נגררת עם פעולת היתר, אז שם פעולת היתר זה כבר לא פעולת היתר, זה כבר שנחשב פעולת איסור. ורוצה רב שמואל לומר, ועם היסוד הזה, עם החקירה הזאת של רבי חונון, הוא הסביר שם את המחלוקת המפורסמת בין הארוך לבין התוספות. הארוך שאמר שפסיק רישי דלא ניחלי מותר, והתוספות שאמרו שפסיק רישי דלא ניחלי, לדעתם זה הופך להיות מלאכה שאינה צריכה לגופה. אז תלה רבי חונון את השאלה, את הוויכוח הזה במחלוקת הזאת. מה ההגדרה של מה הטעם? מדוע אנחנו אומרים שמודה רבי שמעון מפסיק רישי? אם אנחנו אומרים שהפירוש הוא שהוא מתכוון, אם הסברה שבפסיק רישי, כשאדם עושה פעולת אתר ונגררת איתה פעולת איסור, הפירוש הוא נחשב כמתכוון, אנחנו רואים אותו כמתכוון לעשות את פעולת האיסור, אז אומר רבי חונון, אז אני יכול לשמוע שכל זה במקום שניחלה. אבל מקום שלא ניחלי, לא ניחלי, אז אומר הארוך הזה, חזר להיות דבר שאינו מתכוון. משום שהיסוד לאיסור בפסיק רישי בנוי על כך שאני רואה אותו כמתכוון. אבל אתה יכול לראות אותו כמתכוון שנוח לו. אבל אם לא ניחלי, אז לא. לעומת זאת, התוספות שאמרו שזה חוזר להיות מלאכה שאינה צריכה לגופה, זה אסור. משום שהם סוברים שלא צריך שיתכוון לפעולת האיסור. כיוון שפעולת האיסור תמיד נגררת עם פעולת היתר, אז כמו שאמרנו, אז היא הפכה להיות חלק ממנה. וכוונה לפעולת היתר ודאי שהייתה. אז ממילא, אם אנחנו מבינים כך, אז מה אכפת לי שלא ניחלה בגרירה של האיסור? בסופו של דבר, האיסור תמיד הוא חלק מהפעולה. חלק, הצורה הזאת של עשיית הפעולה המותרת בהכרח גוררת איסור. אז היא חלק מפעולת, היתר. אז מה אכפת לי שלא ניחלה? הרי בפעולת היתר ודאי ניחלה. זה מה שמספיק, זה מספיק. אז אמר רב שמואל שלכאורה היה מקום לומר שהמחלוקת הזאת שבין הרמה מצד אחד לבין התז, והרמב"ן מהצד השני, לכאורה תלויה באותה חקירה. דיין, אם אנחנו מבארים שהפירוש בפסיק רישי, הסיבה לאיסור בפסיק רישי, משום שאני רואה אותו כמתכוון לאיסור, אני רואה אותו כמתכוון לאיסור, אז טען רב שמואל, אם כך, כשאדם, אדם עושה, וכמו ש, כמו ש, כמו שהרמ"א אומר, אדם, אדם חוטא, חוטא תחת גדרה, חוטא בגחלים, חוטא בגחלים. אין לו שום כוונה, גם אם יש שם בשר וחלב, אין לו שום כוונה לבשל את הבשר וחלב. מה עוד? כמו שרבי עקיבא איגר טען, הוא גם לא יודע אם יש שם בשר וחלב. הוא לא יודע אם יש שם בשר וחלב. אבל על הצד שיש שם בשר וחלב, אז זה פסיק רישי, שבאמת יהיה פה איסור. אבל כיוון שהוא לא יודע אם יש פה בשר וחלב, מתי שייך לומר פסיק רישי אסור? במקום שאתה יודע, אתה מודע לעובדה, שפעולת היתר בהכרח תגרור פעולת איסור, אז אני יכול לשמוע שאני יכול לדון אותך כמתכוון לעשות את פעולת האיסור. גם אם לא התכוונת, אבל כיוון שבהכרח שתגרר פעולת האיסור עם פעולת היתר, אז יש מקום לדון שאתה נחשב כמתכוון לעשות את פעולת האיסור. אבל במקום שיש לנו ספק בכלל, אם תעשה פה פעולת איסור. נכון שיכול להיות שהחיתוי הזה זה יהיה בישול של בשר וחלב על הצד שיש פה בשר וחלב. אבל הרי לא ברור שיש. אז מילא, לפי הסברה, אם אנחנו מגדירים כך את, את הדין של פסיק רישי, מודה רבי שמעון פסיק רישי, אז באמת יש מקום להבין את סברת התז. אני סוגר את התיבה, אני סוגר את הארון. יכול להיות שיש בארון זבובים ואז אני צד. אבל יכול להיות שלא. מתי אני אוסר בפסיק רישי? כשברור שפעולת האיסור תיגרר עם פעולת היתר. אני פחות יודע. אז יש מקום לבוא ולומר שאתה נחשב כמתכוון לעשות את פעולת האיסור. אבל אם אני הולך לבצע פעולה מותרת, מה אתה אומר? אבל יכול להיות שבפעולה המותרת הזאת אני מבצע עכשיו איסור. אבל זה הרי לא ברור. בפסיק רישי רגיל, ברור שהפעולה המותרת שאתה מבצע היא כרוכה בפעולת איסור גם כן. אז שם אנחנו יכולים לבוא ולומר שהוא נחשב כמתכוון לעשות את פעולת האיסור. אבל במקום שזה לא ברור, אז כאן ודאי לא שייך לקבל. זאת אומרת, אם נסביר את התז באופן הזה, על כורחנו, כך לכאורה יש מקום לומר, לדעת התז, הביאור בפסיק רישי, זה שאני נחשב כמתכוון לעשות את פעולת האיסור. כל זה שייך במקום שאני מודע לעובדה שהפעולה המותרת גוררת איתה את האיסור. אבל בפסיק רישי זה לשעבר, כמו בציור של סגירת ארון שעליו התז מדבר, יכול להיות שיש זבובים בתוכו ויכול להיות שלא. נכון שעל הצד שיש זבובים יתבצע פה איסור, אבל יכול להיות שאין פה זבובים. אז כיוון שכך, לדעת התז זה מותר. לעומת זאת, הרמ"א, הגעת מרדכי, שהם אסרו לחטות תחת קדרה, לחטות בקירה של נוכרי, משום שיש חשש שיש שם בשר בחלב, ואז אני מבשל בשר בחלב, גם אם אני לא מתכוון, משום שכמו שאמרנו, אנחנו יכולים להסביר, שם הגדר הוא כיוון שהצד השני של החקירה. אמרנו, זה רבי שמעון מודה בפסיק רישי, זה לא בגלל שאני רואה אותו כמתכוון, אלא אני לא צריך שיתכוון, כיוון שבהכרח הפעולה האסורה, הפעולה המותרת, היא גוררת איתה פעולה של איסור. הפעולה המותרת גוררת איתה פעולה של איסור. אז עכשיו, כשאני סוגר את הארון, אז נכון שאני לא מתכוון, אבל במקרה ובארון יש זבובים, אז פסיק רישי שתעשה פה צידה. פסיק רישי שתעשה פה צידה. אז לכאורה, אני לא יכול לסגור את הארון, בגלל שיש פה עכשיו ספק דאורייתא. יש פה עכשיו ספק דאורייתא, אני הולך לבצע פעולה, שיכול להיות שהיא פעולת איסור, אני לא צריך כוונה על הצוד, כדי להתחייב. אם בהכרח יהיה פה צידה, אז גם פעולת סגירת הארון, שהיא פעולה מותרת מצד עצמה, היא הופכת להיות פעולה אסורה. ולסגירת הארון אני כן מתכוון. אז על הצד שיש זבובים בארון, ועכשיו ועל ידי הסגירה ניצד אותם, אז לכאורה תהיה פה פעולת איסור, וגם סגירת הארון תחשב כפעולה אסורה. אגב שאני לא מתכוון לצום. זה המשמעות של פסיק רשי. אני לא צריך כוונה. בבקשה? לא, 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 אז אני מסביר, אמרתי, הפסיק רישא כאן יוצר מצב של ספק דאורייתא לחומרא, לא ש... לא, זאת אומרת, הפסיק רישא יוצר פה מצב של ספק דאורייתא לחומרא, זאת תהיה ההגדרה. על כל פנים, אנחנו יכולים לקבל את ההגדרה, להסביר את דברי הרמ"א, אם נקבל את ההגדרה הזאת בפסיק רישא. נוכל להסביר את דברי הרמ"א, אם נקבל את ההגדרה הזאת בפסיק רישא. לפי זה, הוא הסביר את המחלוקת בין התוספות ורשי בקריטות דף חף. בקריטות דף חף, לחוטא גחלים, חוטא בגחלים, והוברו מעליהם. והוברו מעליהם. אז הגמרא אומרת שלמעשה נחלקו בשאלה הזאת, זה תלוי במחלוקת של רבי יהודה ורבי שמעון בדבר שאינו מתכוון. זה תלוי במחלוקת רבי יהודה ורבי שמעון בדבר שאינו מתכוון. אז התוספות שם, זאת אומרת שלפי רבי יהודה בדבר שאינו מתכוון יהיה חייב, ולפי רבי שמעון בדבר שאינו מתכוון, אז הוא פטור. אז התוספות שם כבר מאירים לשיטתם, שהרי הם חידשו שלרבי יהודה בשבת, דבר שאינו מתכוון לא יכול להיות חייב, כך התוספות. אמרו התוספות שבהכרח צריך לומר שמה שכתוב חייב כי עוסקים כאן במצב של פסיק רשת. שכשהוא חוטא בגחלים בהכרח יוברו התחתונות. זה מצב של פסיק רשת. וכיוון שזה מצב של פסיק רשת, אמרו התוספות, אז לדעת רבי יהודה חייב מדין מלאכה שאינה צריכה לגופה, ולדעת רבי שמעון במלאכה שאינה צריכה לגופה פטור. זה התוספות לשיטתם. אבל ברש"י שם כתוב שלדעת, כך רש"י מסביר את רב אשי שם בסוגיה, אומר רש"י, החוטא בגחלים ולא ידע שיוברו התחתונות. לא ידע שיוברו התחתונות. אז הפירוש הוא כך, באמת הוברו התחתונות. ויכול להיות שבאמת היה פסיק רשי שיוברו התחתונות, אבל הוא לא ידע. הוא לא ידע. אז אמר רב שמואל, אם ככה אנחנו יכולים לומר שבזה גוף המחלוקת. זאת אומרת, לדעת רשי, זה נקרא פסיק רשד לשעבר. זאת אומרת, הוא לא יודע אם משהו הוא הולך לבצע עכשיו. יכול להיות שעל הצד שבאמת יוברו התחתונות, אז החיתוי, הכיבוי של העליונות, על ידי החיתוי, הוא בהכרח פעולת איסור דאורייתא. פעולת איסור על כל פנים. בהכרח פעולת איסור, רק הוא לא יודע, יכול להיות שכן, יכול להיות שלא. כמו אדם שסוגר את התיבה ולא יודע אם יש שם זבובים. על הצד שיש שם זבובים הוא ודאי צד, בפסיק רשי שהוא צד. אבל על הצד שאין שם זבובים, לא. אז אליבא דרשי, אליבא דרשי, לכאורה אנחנו באים ואומרים שזה תלוי במחלוקת, זאת אומרת זה תלוי במחלוקת הפשוטה, בדבר שאינו מתכוון בין רבי יהודה ורבי שמעון. כך לומד רש"י. והגם שרבי שמעון מודה בפסיק רשי, אבל כמו שאמרנו שזה לא ברור, אז ממילא לדעתו זה מותר. כיוון שההתייחסות לפסיק רשי לשעבר, כמו הרמב"ן, וכמו התז. אבל התוספות, יכול להיות שגם הם יודו להגדרה הזאת של המציאות שעליה מדובר שם. אבל לדעתם, זה בכל זאת יהיה אסור. מדוע? משום זה לא יכול להיות תלוי במחלוקת של רבי יהודה ורבי שמעון. מדוע? משום שכמו שהם מסבירים, על כל פנים הם סוברים כמו שאמרנו ברמ"א, כמו הגאות מרדכי, שההגדרה זאת אומרת, עוד פעם, לדעת רש"י זה מוגדר, גם אם נניח שיש פה פסיק רשי, אבל אנחנו לא נדון את זה כפסיק רשי,
מדוע? משום שכדי לדון את זה, היסוד של פסיק רשי בנוי על כך שאני רואה את, את העינו מתכוון, אז זאת אומרת, אני דן אותו כאילו מתכוון. אני דן אותו כאילו מתכוון. אז ממילא במקום שיש אי ידיעה, אתה לא יכול לדון אותו כמתכוון. אבל לפי התוספות להסבר הזה, אני לא צריך לדון אותו כמתכוון לפעולת האיסור. אלא פעולת היתר הפכה לי, כיוון שבהכרח שהיא תגרור איתה פעולת איסור, אז יש פה שאלה של ספק דאורייתא לחומרא, כמו שאמרנו. כך לכאורה, כך מסביר רב שמואל. בבקשה? התוספות אמרנו לשיטתם, הם סוברים שבכל מקרה, לדעת רבי יהודה, בשבת, בדבר שאינו מתכוון, אתה לא יכול חייב. זה התוספות אמרו. לכן לא הייתה להם ברירה. אלא לא, אם כתוב שם בגמרא שהוא חייב, על כורחנו, זה לא יכול להיות תלוי בדין של אינו מתכוון, של כל התורה כולה. זה אמרו התוספות. בבקשה? התוספות אמרו שזה לא יכול להיות תלוי במחלוקת הכללית של רבי יהודה ורבי שמעון בכל התורה. מדוע? משום שלדעת רבי יהודה, בדבר שאינו מתכוון בכל התורה חייב, אבל בשבת יש דין של מלאכת מחשבת. אז בהכרח צריך לומר שהכוונה של הגמרא כאן, שהדיון יהיה מצד מלאכה שאינה צריכה לגופה. ופסיק רשי, זאת אומרת, זה הופך להיות מלאכה שאינה צריכה לגופה. זה שיטת התוספות בכלל. פסיק, התוספות, בזה הם חלקו על הערוך. פסיק רשי זה מוגדר כמלאכה שאינה צריכה לגופה. על כל פנים, יוצא, אנחנו חוזרים להתחלה, שיש לנו פה מחלוקת, בשאלה איך מה צריך להיות, מה הדין במצב שבו יש פעולה שהיא פעולה מותרת, יכול להיות שהיא תגרור איתה פעולת איסור, זאת אומרת, לא שהיא תגרור, יכול להיות שיתברר שמה שעשיתי זה איסור. מה שעשיתי זה איסו, ויכול להיות שלא. אבל גם אם עשיתי איסו, הרי לא התכוונתי, אבל יכול להיות שמה שעשיתי זה איסו ופסיק רשי. האם זה מוגדר כפסיק רשי או לא? אז באופן פשוט, נחלקו בשאלה הזאת, כמו שלמד הרבי עקיבא איגר, התז והרמה. אבל, היה מקום לומר, שגם התז שניסינו עכשיו לומר שהוא סובר באופן בסיסי כצד החקירה שאמרנו ש בפסיק רשי הפירוש הוא שאנחנו דנים אותו כמתכוון לאיסור וזה היסוד לכך שמודה רבי שמעון בפסיק רשי, זאת אומרת, אם אני עושה פעולה מותרת, ובהכרח תיגרר איתה פעולת איסור, אני דן אותו כמתכוון לפעולת האיסור, ולכן, כשמדובר על פסיק רשי לשעבר, כגון בסגירת התיבה, ששם אנחנו אומרים, גם אם זה פסיק רשי שיצודו הזבובים, אבל הרי הוא ודאי אי אפשר להגדיר אותו כמתכוון, כי הרי הוא לא יודע שיש שם. אז ניתן לומר, אמרו האחרונים, שבאמת הפירוש הוא לא כך. גם התז יכול להודות להסבר של הסברנו ברמה, שבאופן בסיסי, בפסיק רשי, ההגדרה היא לא שהוא מתכוון לפעולת האיסור. לא זוהי הסיבה שבגללה מודה רבי שמעון ופסיק רשי. אלא כמו שהגדרנו בצד השני של החקירה, שבאמת בפסיק רשי, כיוון שבהכרח תיגרר פעולת איסור עם פעולת היתר, אז הפירוש הוא שפעולת היתר מקבלת כבר שם של איסור, לא מצד הכוונה שלו. הכוונה שלו היא להיתר. אבל כיוון שבהכרח נגררת איתה פעולת איסור, אז הפעולה המותרת כבר מקבלת שם של איסור. ולפעולה המותרת הוא מתכוון. אז, ולכן מודה רבי שמעון. אלא מה? צריך לומר לכאורה לפי זה שיש לחלק בין שאר האיסורים לבין שבת. זאת אומרת, יש מקום לומר שכל מה שאמר הרמ"א, שבאמת בפסיק ר' שזה לשעבר, כמו שהסברנו קודם, זה היסוד לאיסור בנוי, היסוד, הרמ"א אמר, יש אומרים שאסור לחטות, מצד החשש, שמה, בחיתוי שאני אחטא, אז אני עכשיו מבשל בשר וחלב. אז כמו שהסברנו, הפשט הוא, משום שבהכרח, על הצד שיש בו בשר וחלב, אז בהכרח יהיה פה בישול של בשר וחלב, אז כבר שם, אז יש, הדין של סטייק הדאורייתא לחומרה, מחייב אותי עכשיו להימנע מהחיתוי הזה. כי יכול להיות, גם אם אני לא מתכוון, אבל פסיק רישא שתעשה פה, יעשה פה בישול בשר וחלב, השם של הפעולה שאני, שם הפעולה, זה כבר לא פעולה של היתר, זה הופך להיות פעולה של איסור, על הצד שיש פה בשר וחלב. אז הביאור יהיה שכל מה שאמר הרמ"א, הוא דיבר על שאר איסורים, כמו האיסור של בשר וחלב. אבל בשבת, יכול להיות שהרמ"א יודע לטז. מדוע? היסוד לכאורה מצאנו בתוספות. בתוספות שהזכרנו קודם, התוספות הרי חידשו שרבי יהודה, שבכל התורה כולה סובר שדבר שאינו מתכוון אסור, בשבת הוא מודה שזה לא יהיה אסור מהתורה. בכל התורה כולה הוא אומר אינו מתכוון אסור וזה אסור מהתורה. אבל בשבת רבי יהודה מודה שבגלל שישנו דין של מלאכת מחשבת, אז זה לא יהיה אסור מהתורה. זה אומנם יהיה אסור מדרבנן, אבל לא יהיה אסור מהתורה, כי יש דין מלאכת מחשבת. אז היה מקום לומר לפי זה, שזוהי הסיבה, שבגללה התז, בגללה התז אומר, שיהיה מותר לסגור את התיבה, מדוע? משום שבסופו של דבר, הרי אנחנו אומרים, גם אם נקבל את הנחת הרמ"א ואת הביאור שבארנו ברמ"א, שבאמת הפעולה הזאת מוגדרת כפעולת איסור מצד שבהכרח, על הצד שיש פה זבובים, גם אם אני לא מתכוון, אבל כיוון שפסיק רישא שאני עצול, אז ממילא יש מקום לומר שזה נחשב כפעולת איסור, אבל כל זה כשאתה דן על שאר איסורים שבתורה, אבל כשאתה דן באיסור שבת, כשאתה דן באיסורי שבת, הרי חידשו לנו התוספות שבאיסורי שבת, כיוון שיש דין מלאכת מחשבת, אז אפילו רבי יהודה מודה שאין מקום לאסור מהתורה. אין מקום לאסור מהתורה, דבר שאינו מתכוון. אפילו רבי יהודה מודה. אז אולי היה מקום לומר שזוהי הסיבה שהרמ"א מצד אחד לא מציין את החידוש הזה שמצא המשנה ברורה ברמב"ן, משום שהרמב"ן דיבר על איסורי שבת. והתז מצד שני מתעלם לגמרי מהחידוש שכתוב ברמ"א בסימן פיזיים, משום שהרמ"א דיבר על שאר איסורים. אז באיסורי שבת, כיוון שנדרש התנאי של מלאכת מחשבת, אז לכן התז התיר. אבל זה צריך עדיין הסבר. משום שאם נקבל, אם נגדיר כך, אז עדיין קשה. מדוע? משום שעל כל פנים, כמו שאמרנו, גם כשהתוספות אומרים שלרבי יהודה בשבת, דבר שאינו מתכוון מותר מן התורה, אבל הוא אסור מדרבנן. אסור מדרבנן. אז מילא, אתה אומר אסור מדרבנן, לדעת רבי יהודה, לדעת רבי שמעון, יש לנו את היתר של כל התורה כולה, של דבר שאינו מתכוון. אבל, אתה אומר, הרי יש לנו פה עסק עם פסיק רישא. בפסיק רישא, אז אין לך את היתר של דבר שאינו מתכוון. אז בהכרח, שאז גם לרבי שמעון צריך להיות אסור. אלא מה נאמר? שלמה לרבי שמעון זה מותר? כי זה נגדיר את זה כספק בדרבונון לכולה. אם ספק בדרבונון לכולה, אז גם לדעת רבי יהודה תגיד ספק בדרבונון לכולה. הרי אנחנו מדברים פה לא על פסיק רי שרגיל. מדובר פה על פסיק רי שזה לשעבר, כמו שהגדרנו. הרי אני לא יודע אם יש כאן זבובים או אין כאן זבובים. יכול להיות שיש זבובים, ואז אני מבצע פה איסור, אבל יכול להיות שאין זבובים. אז זה ספק דרבנן. אז אם היתר לדעת רבי שמעון הוא מצד ספק דרבנן לכולה, אז בזה לא מצאנו שנחלק עליו רבי יהודה. אז למה שרבי יהודה לא יתיר? מצד ספק דרבנן לכולה? בכלל יש מקום לטעון. אתה שם, בשין ט' ז', כשהוא אומר שזה מותר, הוא לא בא מצד ספק דרבנן. הוא אומר, זה לא נקרא פסיק רשע. זה לא נקרא פסיק רשע. לא, הוא לא מתיר את סגירת התיבה מצד ספק דרבנן לכולה. כן.
אבל פסיק רשע, גם רבישון,
זה דורייתא.
בבקשה?
עוד פעם, אם לרבי יהודה במלאכת שבת, אם לרבי יהודה במלאכת שבת בא התוספות ואומר, בגלל הדין של מלאכת מחשבת, זה לא יכול להיות דורייתא. למה שרבי שמעון זה יהיה דורייתא? עוד, מה? לא הבנתי. רגע, 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 תראי קלה, אני לא שומע את שניכם. עוד פעם. אתה אומר, זאת אומרת, אתה אומר בפסיק, אבל אנחנו, שוב, אנחנו עוסקים, זאת אומרת, יש פה שתי תשובות בדבר. ראשית, המשנה ברורה כבר עצמו אמר שם, שבכל מקרה אין פה דאורייתא בסגירת תיבה שיש בה זבובים, משום שזה דבר שאין במינו ניצוד. בכל מקרה זה דרבון. פה אין דאורייתא בכלל. אני אומר, אתה צודק. מה שרבי יהודה אמר, היתר של מלאכת מחשבת שהתוספות אמרו ברבי יהודה, נוכל לומר שבמקרה שלנו גם כן היתר הזה יהיה קיים גם לרבי שמעון, משום שבסופו של דבר, הרי אנחנו מדברים פה על ציור שבו אדם לא יודע. יש פה חסרון ידיעה, הרי אני הולך לסגור תיבה במצב שבו אני לא יודע אם אני עושה איסור או לא עושה איסור. אז לכאורה יש פה ציור של מלאכת מחשבת. יש פה חיסרון במלאכת מחשבת. מתי? בבקשה? מצד שזה ספק פסיק רשע, כן, אני לא יודע, אני לא יודע אם אני הולך לעשות איסור. אני לא מודע לעובדה שאני הולך לעשות איסור. בבקשה? המציאות, אי הידיעה הזאת, זה גורם, זה גם, זה נפקמינה לדין מלאכת מחשבת. בסדר, בסדר, אז אני אומר, היה מקום לומר, עוד פעם, אני חוזר, היה מקום לומר שהעיסוק של התז, בהלכות שבת לא עומד בסתירה למה שכתוב ברמה. משום שמה שכתוב ברמה זה לא הלכות שבת. ושם אנחנו יכולים לקבל גם לדעת הטז את ההגדרה שאמרנו. שבמצב כזה, שבו אדם הולך לבצע פעולה, שיכול להיות שהפעולה הזאת היא פעולת איסור, גם אם הוא לא מתכוון. כי פסיק רשע שיהיה פה איסור בפעולה שהוא מבצע. פסיק רשע שיהיה פה איסור. רק מה? לא ברור. אבל אם יש פה בשר וחלב, אז יש פה איסור של בישול בשר וחלב, כי בהכרח יהיה פה איסור של בישול בשר וחלב. אז אנחנו אמרנו קודם שהסברה ברמה, משום שיהיה אסור לו לבצע את החיטוי מצד ההלכה של ספק דאורייתא לחומרא. אז אנחנו יכולים לומר שהתז יקבל את ההגדרה הזאת, רק מה שהוא דיבר, הוא דיבר על איסור שבת בציור שאנחנו מדברים. וכמו שאמרנו, יש, ב, 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 בדיני שבת יש לנו מקום להקל מצד ההלכה של מלאכת מחשבת. מה עוד? זה הוספנו, שיש פה דרבונון גם מכיוון אחר. זה הכיוון שהעיר המשנה ברורה, שאין פה בכל מקרה צידה דאורייתא. אז לכן התז שם, במקרה ההוא, מתיר. אבל אז נשאלת השאלה, אז לכאורה, כמו שאמרנו שני דברים, ראשית זה לא קשור למחלוקת. זאת אומרת, אם אנחנו סוברים שבמקום שאין מלאכת מחשבת, באיסורי שבת, אז יש, אז אין, זאת אומרת, כמו שאומר התוספות, כשאדם עושה פעולת איסור בלי כוונה, לדעת רבי יהודה שבכל התורה כולה הוא אוסר, ואוסר מהתורה, אבל בשבת הוא יתיר. יתיר דאורייתא, לא יתיר מדרבנן, יתיר דאורייתא כחיסרון מלאכת מחשבת בשבת, אנחנו רואים שהוא אסור על כל פנים מדרבנן. כמו כמה וכמה דברים שיש בהם חיסרון מצד מלאכת מחשבת, אבל הם אסורים מדרבנן. אז על כל פנים, תשאל השאלה, מה פתאום להתיר רק לדעת רבי שמעון? ושנית, שנית אנחנו נשאל, הרי לכאורה בתז משמע שהוא בא להתיר מצד שאין פה פסיק רשת, ולכן לדעת רבי שמעון מותר. לכן לדעת רבי שמעון מותר. האתר, זאת אומרת, התז לא בא מצד העובדה שיש פה דרבונון וספק דרבונון לכולם. אלא התז כשהוא בא ואמר, זה לא פסיק רשת. זה לא נקרא פסיק רשת. משמע שהוא מתיר לדעת רבי שמעון. משמע שהוא מתיר לדעת רבי שמעון. ולא מצד ההלכה של ספק דרבנן לכולם. אז לכן באו האחרונים ואמרו שהביאור בדברי הביאור, זאת אומרת, העיקרון יישאר, העיקרון של היישוב של הסתירה לכאורה יישאר אותו עיקרון. אנחנו באמת נחלק בין איסורים רגילים לאיסור שבת, אבל לא בהסתמך על שיטת התוספות, אלא ההפך, על השיטה שחולקת על התוספות. השיטה שחולקת על התוספות היא שיטת הריטב"א. הריטב"א והמאירי, שהם סוברים שבאמת לדעת רבי יהודה אין חיסרון במלאכת מחשבת, אין חיסרון בשבת מצד מלאכת מחשבת, בדבר שאינו מתכוון. לדעת רבי יהודה שסובר שדבר שאינו מתכוון בכל התורה כולה חייב עליו, גם בשבת הוא חייב עליו. גם בשבת הוא חייב עליו. ומה הביאור לדעתם? הביאור לדעתם כתוב במאירי, שהביאור שלדעת רבי יהודה אינו מתכוון כמתכוון. אינו מתכוון כמתכוון. זאת אומרת, לדעת רבי יהודה, גם אם הוא לא מתכוון, אנחנו דנים אותו כמתכוון. אדם עושה פעולת איסור, אפילו בלי כוונה, זה נחשב שהוא מתכוון. ורבי שמעון שחולק. אז אפשר לומר שכשרבי שמעון חולק על רבי יהודה וסובר שדבר שאינו מתכוון מותר, אז בכל התורה הוא סובר שכדי להתחייב צריך כוונה. כדי לאסור צריך כוונה. אם אין כוונה, לא אסור מהתורה. לא אסור. אם אדם עושה פעולת איסור בלי כוונה, אין איסור. יותר מזה, מותר לו לעשות פעולה מותרת, גם אם עלולה להיגרר איתה פעולת איסור. הוא לא צריך לחשוש. אבל יש מקום לומר לדעת רבי שמעון, שבשבת, מלבד היתר של אינו מתכוון של כל התורה כולה, יש עוד יתר של מלאכת מחשבת. לדעת רבי שמעון שסובר שדבר שאינו מתכוון מותר בכל התורה כולה, אז רבי יהודה סובר, כמו שאמרנו, אינו מתכוון כמתכוון. אז ממילא, לדעתו, אין הבדל בין שבת לבין שם האיסורים. כי האינו מתכוון כמתכוון, כמו שהוא טוב בכל האיסורים, זה יהיה חידוש. אבל, ועוד מעט נראה מאיפה הוכיחו את זה האחרונים, את החידוש הזה. לדעת רבי יהודה אינו מתכוון כמתכוון לא רק בכל התורה, בשאר איסורים, אלא גם בשבת. אגם שבשבת ישנה הלכה מיוחדת של מלאכת מחשבת, בכל זאת אנחנו מגדירים אינו מתכוון כמתכוון. אינו מתכוון כמתכוון. ורבי שמעון שנחלק על רבי יהודה, הוא נחלק בתרתי, לכאורה. הוא נחלק בכל התורה כולה, ששם אין הלכה של מלאכת מחשבת. אבל הוא סובר שאי אפשר לחייב, אי אפשר לאסור פעולת איסור שנעשתה בלא כוונה, והוא סובר יותר מזה, וזה יותר מובן גם, שבשבת מלבד היתר הכללי של דבר שאינו מתכוון, יש עוד היתר, יש עוד היתר, כשאדם מבצע פעולת איסור שבת בלי כוונה. מלאכת מחשבת, אז יש שני חסרונות. גם חיסרון של דבר שאינו מתכוון של כל התורה כולה, וגם חיסרון של מלאכת מחשבת כשזה בשבת. איפה מצאנו את היסוד להסביר בשתי, שכביכול רבי שמעון יש לו שתי סברות ליתר, גם את הסברה של דבר שאינו מתכוון של כל התורה, ובשבת יש היתר מיוחד של מלאכת מחשבת. מצאנו את היסוד לדבר בראש בפרק 14, פרק 8 שרצים. הראש שם הביא שיטת השאילתות. השאילתות פסק להלכה. במחלוקת שבין רבי שמעון ורבי יהודה, שכמו שאנחנו רואים, הם נחלקו בכל התורה כולה, בדבר שאינו מתכוון, והם נחלקו גם בשבת. אז בכל התורה כולה פסק השאילתות כרבי יהודה, שדבר שאינו מתכוון אסור. ובשבת הוא פסק כרבי שמעון. בשבת הוא פסק כרבי שמעון. בכל התורה הוא פסק כרבי יהודה, שדבר שאינו מתכוון אסור. בשבת הוא פסק כרבי שמעון. אז כל הראשונים יוצאים נגדו, זו שיטה מיוחדת, השיטה הזאת של השאילתות. זאת אומרת, הם יוצאים נגדו בטענה שמניין לנו לחלק בין שתי המחלוקות. אבל רואים שהוא הבין שבאמת יש פה כביכול, יש פה במחלוקת של כל התורה כולה, אני פוסק כרבי יהודה. אבל אני מקבל דעת רבי שמעון בשבת, מדוע? לכאורה, כי בשבת יש עוד סברה. יש סברה נוספת ליתר. ובדיון הזה אני מקבל דעת רבי שמעון. כך טענו האחרונים, מדברי השאילתות. איפה מצאנו שלדעת רבי יהודה, כמו שאמרנו, הסברה לדעתו היא שאינו מתכוון כמתכוון, את זה הוכיחו מהתוספות בכתובות. התוספות בכתובות, וגם זה נמצא בראשונים גם במקומות אחרים, התוספות בכתובות הביאו הרי ראייה, אחת הראיות שהערוך הביא לשיטתו היא מהגמרא בסוכה. שהגמרא אמרה שהמלקט ענבי הדס, המלקט ענבי הדס ביום טוב, אז אומרת שם הגמרא, לכאורה איך מותר ללקט? הרי איך אתה מתיר לו ללקט? הרי הוא מתקן את ההדס. אז אמרה הגמרא, אינו מתכוון. שאלה הגמרא, והרי זה פסיק רשא. אז אומרת הגמרא, כגון שלקטן לאכילה. לא, אינו מתכוון כי לקטן לאכילה. שואלת הגמרא, והרי זה פסיק רשא. התשובת הגמרא, דעית לאושנה אחריתי. למד הערוך פשט, מה זה דעית לאושנה אחריתי? אז הוא לא צריך את זה. אז הפסיק רשא זה לא ניחלה. הוא לא צריך את זה. כך למד הערוך. התוספות בכתובות, כשהוא בא לדחות את הערוך, אומר התוספות כך. וכן ההיא, דעית לאושנה אחריתי, איקה למימר, דשארי משום מצווה. יש מקום לומר שהתירו שם את האיסור, לפי התוספות הרי זה מלאכה שאינה צריכה לגופה, על כל פנים זה אסור מדרבנן, אז אמר התוספות, זה מותר משום מצווה. אינה מיחי פירושו. הוא מסביר פשט הגמרא. הגמרא בסוכה שואלת, איך באמת מותר? הוא לא מתכוון, אבל איך באמת מותר? והפסיק רשי, אז אומר התוספות, דעית לאושנה אחריתי, והואיל וכן שרי לרבי שמעון, דשמה לא יצטרך לה. למה זה מותר לדעת רבי שמעון? דשמה לא יצטרך לה ונמצא שלא תיקן כלי. וילקח להפסיק רשי. שמה לא יצטרך לה, אז נמצא שלא תיקן כלי. ולכן, זה לא פסיק רשא. דיקו האחרונים, ואם כן יצטרך לה? מה יהיה באמת אם הוא יצטרך לה? אז לכאורה מרצה מהתוספות שיתברר למה... התוספות אומר שמה לא יצטרך לה, אבל מה יהיה באמת כן יצטרך לה? בסופו של דבר הוא יצטרך. אז לכאורה משמע בתוספות שבמקרה כזה באמת זה יהיה תיקון. אבל יש ראשונים שכתבו במפורש, שגם אם יצטרך לה בסופו של דבר, התוספות אוחזים שזה לא, זה לא נקרא פסיק רשא. זה לא נקרא תיקון כלי. כי יש לו הושענא אחריתי. העובדה שיש לו הושענא אחריתי מגדירה את היא קובעת שהליקוט של הענבים, כן? הליקוט של הענבים הוא לא בגדר תיקון. זה שיש לו הושענא אחריתי. גם אם בסופו של דבר הוא ישתמש בהושענא הזאת. הוא יצטרך לה. אבל כיוון שיש לו הושענא אחריתי, זה מוציא את זה מכלל תיקון כלי. אבל שאלו, שאלו הראשונים כבר, אבל הרי לדעת רבי יהודה, לדעת רבי יהודה זה אסור. אם אתה סובר שבגלל שיש לו הושענא אחריתיס, זה לא נקרא תיקון, אז למה לרבי יהודה זה אסור? כתוב שם בגמרא בסוכה, שכל היתר הוא לרבי שמעון, אבל לא לרבי יהודה. לרבי יהודה אין היתר. משמע אפילו בעית לרושענא אחריתיס, זה לא יעזור. מה הפשט? אמר המאירי, בשבת ק"ג, לדעת רבי יהודה אינו מתכוון כמתכוון. לדעת רבי יהודה אינו מתכוון כמתכוון. בסברה זה קשה, אבל המאירי אומר שלדעת רבי יהודה אינו מתכוון כמתכוון. אז מה פירוש? הגמרא אומרת, הוא ליקט לאכילה. התיקון נעשה בלי כוונה. אבל המאירי אומר, אין דבר כזה, לדעת רבי יהודה אין דבר כזה בלי כוונה. אינו מתכוון כמתכוון. אינו מתכוון כמתכוון. אז לדעת רבי יהודה אינו מתכוון כמתכוון, וכמו שהסברנו, לשיטת, כמו שהיינו בשאילתות, לדעת רבי יהודה אינו מתכוון כמתכוון, וזה אסור, הריטב"א, וזה אסור גם בשבת, וגם בשאר איסור, וגם בשאר איסור. האינו מתכוון כמתכוון של רבי יהודה, גורם לכך שאפילו בשבת, הרי התוספות אמרו שבשבת לדעת רבי יהודה, כשהוא אינו מתכוון, זה חיסרון ממלכת מחשבת. אבל הריטב"א חולק. הריטב"א סובר שגם כשהוא אינו מתכוון לדעת רבי יהודה בשבת הוא יהיה חייב. אז האינו מתכוון כמתכוון. אין פה חיסרון אפילו שבלכת מחשבת, כי אינו מתכוון כמתכוון. זה הביאור ברבי יהודה. אבל לדעת רבי שמעון, אז כמו שאמרנו, יש שתי סברות להתיר באינו מתכוון. סברה אחת בכל התורה כולה אנחנו מתירים כשנעשה איסור בלי כוונה. בשבת, כשהוא עושה את האיסור בלי כוונה, יש לנו שני היתרים. יש לנו את היתר הכללי של אינו מתכוון, ויש לנו את היתר של מלאכת מחשבת לדעת רבי שמעון. והיסוד, כמו שאמרנו קודם, זה השאילתות שראינו קודם, שבכל התורה כולה השאילתות פוסק רבי יהודה, אבל בשבת הוא פוסק רבי שמעון. בשבת הוא פוסק רבי שמעון. למה? אם הוויכוח הוא רק בשאלה של אינו מתכוון רגיל, אז למה אתה צריך לפסוק רבי שמעון? כמו שפסקת בכל התורה, תפסוק גם כאן. התשובה היא, לדעת רבי שמעון על כל פנים. בשבת יש לנו היתר, גם מצד מלאכת מחשבת. רבי יהודה חולק, כמו שהסברנו עכשיו. רבי יהודה סובר שאינו מתכוון כמתכוון. אז זה גורם לכך שלא יהיה, לא יהיה בזה חיסרון, אפילו מצד מלאכת מחשבת. עד כדי כך. ממילא, אם זה נכון, אז אנחנו עכשיו יכולים לחזור ולהסביר מחדש את שיטת ה... ליישב מחדש על פי מה שעברנו קודם. את החילוק בין דברי הרמ"א לבין דברי הטז. כמו שאמרנו קודם, הרמ"א דיבר על אינו מתכוון באיסור בישול בשר וחלב. וההגדרה שאמרנו ברמ"א היא שכשאדם עושה... ההגדרה של פסיק ר' שבאופן יסודי, כשאדם עושה פעולה, פעולה מותרת, ובהכרח תיגרר איתה פעולת איסור, אני לא מגדיר אותו כמתכוון לפעולת האיסור. אלא כיוון שהפעולה המותרת מושכת איתה פעולת איסור, בפסיק רישי, אז הכוונה ליתר, אז הפעולה המותרת כבר קיבלה שם אחר, היא כבר לא מותרת. ולפעולה המותרת הוא מתכוון. אז ממילא אין פה חיסרון בכוונה. לא שהוא מתכוון לאיסור, הוא מתכוון ליתר. אבל פעולת היתר קיבלה שם אחר, כי היא גוררת איתה בהכרח, פעולת האיסור. ממילא, כשיש לי מצב שבו אני הולך לבצע פעולה, שיכול להיות שבפסיק רי שיהיה פה איסור, אני לא מתכוון לאיסור. אז יש פה שאלה של ספק דאורייתא לחומרא. אומר הרמ"א, אתה לא יכול לעשות, אתה לא יכול לחטות. כל זה כשאנחנו דנים בשאר איסורים. אבל כשאנחנו דנים במלאכת שבת, נניח אפילו שמצד היתר של דבר שאינו מתכוון של כל התורה כולה, אז אנחנו נבוא ונאמר שאם זה יהיה פסיק רי שיש פה ספק איסור דאורייתא, אתה לא יכול לעשות. אבל כשיש לך שאלה של שבת, הרי לדעת רבי שמעון יש עוד מתיר. יש מתיר נוסף. המתיר שמלאכת מחשבת. וזה כיוון שהוא לא יודע... אז ממילא זה חיסרון במלאכת מחשבת.
למה זה חיסרון במלאכת מחשבת? סתם שוקד אם הוא לא יודע.
לא, לא, לא. אתה הולך לבצע פעולה שלא ברור לך שהיא פעולת איסור. עוד פעם, בכל התורה, תמיד בכל התורה כולה זה ספק דאורייתא לחומרא, אבל במלאכת מחשבת גם אם יתבצע פה איסור, גם אם יתבצע פה איסור, זה לא יהיה איסור. זה לא, מדוע? משום שפעולה שנעשתה בלי ידיעה, בחסרון ידיעה במלאכת שבת, היא לא פעולת איסור. כל פנים, כך סובר התז. אז זה לא שהוא התכוון לפעולת איסור. לא, 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 לא. עוד פעם, אמרנו, אתה לא צריך. בפסיק רשע של כל התורה כולה, אנחנו מגדירים מה ההגדרה של פסיק רשע. הפירוש הוא, לא שאתה מתכוון לאיסור, אבל כיוון שהפעולה בהכרח מושכת איתה, ואתה התכוונת על הפעולה המותרת, זה מספיק לי.
אני אומר, למה יש פה מסורים לך מושכת
דבר? משום שבסופו של דבר, אתה הולך, אתה עכשיו, מה אתה עושה? אתה הולך לבצע פעולה, כשאנחנו נאמר לו, הרי הסברנו קודם, כשאנחנו נאמר לו, אסור לך לעשות. מה נאמר לו? כי יכול להיות שאתה מבצע איסור דאורייתא. יכול להיות שאתה מבצע איסור דאורייתא. אבל במצב כזה, שבו האדם, הרי יש לנו פה ספק, יכול להיות שכן ויכול להיות שלא. יכול להיות שאין פה בכלל, אין פה בכלל זובים. גם אם זובים היו דבר שבמינו ניצוד. אבל אין פה בכלל זובים, כן? אז ממילא גם אם יהיו פה זובים, ובאמת אם יצודו, אנחנו נוכל לומר, זה נקרא חיסרון במלאכת מחשבת לדעתו. האתר של מלאכת מחשבת יכול לפעול, זאת אומרת, על כל פנים בשיטת סברת התז, או סברת הרמב"ן. הרי גם הרמב"ן וגם התז, אומר המשנה ברורה, גם הרמב"ן סובר את היסוד הזה. כשיש לך פסיק רשע לשעבר, אז יש לך את המטיר של דבר שאינו מתכוון. אז מה הביאור? אז הביאור, יש לך את המטיר של דבר שאינו מתכוון של שבת, לא של כל התורה כולה. שכל התורה כולה אנחנו יכולים לומר באמת, אנחנו נקבל את דברי הרמ"א. אבל בשבת יש אתר מיוחד. כיוון שלא ברור לי, כשאני סוגר את התיבה, שאני הולך לבצע פה פעולת צידה, וגם אין לי כוונה לבצע פעולת צידה. הרי באמת אין לו כוונה. אלא מה? בכל סקרי שרגיל אתה אומר, לא צריך כוונה. לא צריך כוונה. לא, לא, לא.
יש גם מה לתרוס,
הפירוש הוא, כיוון שהפעולה הזאת תמיד מושכת איתה את האיסור, אז כשהתכוונת ליתר זה מספיק. אבל אנחנו נאמר בשבת לא כך. בשבת לא כך. כדי לבצע מלאכת שבת, צריך אדם לדעת שהוא מבצע מלאכת שבת. שתהיה לו כוונה לבצע פעולת איסור בשבת. אם הוא לא מתכוון לבצע פעולת איסור בשבת, זה חיסרון במלאכת מחשבת. טוב.